שלום לכולם. אנחנו מתחילים בשעה טובה, פרשת השבוע. נשתדל מאוד לקיים את מה שרבי נתן אומר, שפרשת השבוע מפרשת לנו את השבוע. אנחנו מאוד רוצים ללמוד תורה שתאיר לנו ותעזור לנו בתוך החיים ובתוך מה שעובר עלינו, ולא ללמוד אותה בצורה שלא קשורה. אז מה שעובר עלינו אנחנו יודעים, זה לא עובר עלינו מהיום, אבל עכשיו זה שוב מתגבר, והלב נקרא כל פעם שקורה משהו, וקורה הרבה. באמת, זה נראה כאילו שהמלחמה היא בזה שרוצים להרוג אותנו, רוצים להשמיד אותנו. אבל באמת, מה שקורה בעצם זה קורה במישור אחר. אנחנו יודעים, אנחנו מאמינים שכל דבר שקורה בעולם, זה התפיסה היהודית. כל דבר שקורה בעולם יש לו שורש רוחני. יש לו סיבה רוחנית. ואם מטפלים בשורש, אז אפשר לעשות שינוי במציאות. כמו שאנחנו רואים, שאנחנו מנסים כל כך הרבה זמן, גם בארץ, למצוא איזשהו פתרון בצורה חיצונית למה שקורה, ואין לנו שום פתרון. זה קשה. נדבר טיפה על הפרשה, ניתן איזושהי סקירה קצרה, מה קורה בפרשה, ננסה לראות מה זה יכול לתת לנו, איפה זה פוגש אותנו. טוב, הפרשה שלנו מספרת על מה שקרה ממש ממש בהתחלה, 10 דורות אחרי אדם הראשון. העולם הולך והופך להיות מקולקל ומושחת. בני אדם בוחרים להם דרכים רעות מאוד, נהל את החיים שלהם, לא בטעות, לא באופן חד פעמי, אלא כשיטת חיים, כחוק, מה ששולט בעולם באותה תקופה, רצח, גזל, חמאס, עבודה זרה, גילוי עריות, הכל מותר, החזקים שולטים בחלשים. עולם מאוד מאוד קשה, לא לזה התכוון הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, לא לזה הוא רצה שאנשים יגיעו. אבל יש אחד בתוך הסיפור הזה שהוא שונה. בכל התקופה היא תמיד היו כאלה שהיו שונים, היו צדיקים שהצליחו להתגבר על הסחף הכללי ולהתנהג בצורה שונה. והאחד הזה זה נוח, ככה מסתיימת הפרשה הראשונה, פרשת בראשית, ונוח מצא חן בעיני השם, בתוך כל הקושי הזה, בתוך כל הסחף הזה של הרוע. וקדוש ברוך הוא רחמן, והוא רוצה שאנשים שנמצאים בעולם ישנו את הדרך שלהם, יתעוררו, ישתפרו. ונוח מנסה להסביר להם שזה לא הכיוון ויש כיוון אחר, אבל הם לא שומעים, הם צוחקים על נוח. בסופו של דבר הקדוש ברוך אומר לנוח, אני רוצה לגמור עם העולם הזה, אני רוצה לעשות משהו חדש, אני רוצה להתחיל עולם חדש. ואני הולך להביא מבול, מבול של מים שישטוף את העולם, שיתהר את העולם מכל החטאים, מכל החוטאים, ותבנה תיבה, אתה... אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, אותך אני אציל. אותך, את המשפחה שלך, ונציגים מכל בעלי החיים, אני אציל, אני רוצה לבנות עולם חדש, עם אנשים טובים, אנשים מתוקנים. אותך אני אציל, תבנה תיבה. התיבה לא נבנית ביום אחד, אפשר לבנות אותה מהר, אבל נוח בונה אותה לאט, 120 שנה נוח בונה את התיבה. באים אליו אנשים, אומרים לו, מה קורה נוח, מה זה התיבה הזאת? אמר להם, זה העולם הולך להיגמר, זה הסוף של העולם. וכדאי שתתעוררו, כי זה לא הכיוון מה שאתם עושים, ואני הולך להינצל. מה פתאום, אתה לא תינצל, אנחנו כבר נדאג לזה שתמות יחד איתנו אם יקרה משהו. אנחנו שולטים בעולם, אנחנו שולטים בטבע. יש לנו יכולות, יש לנו טכנולוגיות, אף אחד לא יכול לעשות לנו שום דבר, לא מפחדים משום דבר. וככה הדבר הזה הולך ומחמיר ומחריף. שנה אחרי שנה, ואחרי שמסתיימות 120 שנה, מתחיל לרדת מבול, 40 יום ו-40 לילה. זה לא רק מים שיורדים מהשמיים, זה גם המעיינות הרותחים, נפתחים, הכל מתחיל לרתוח, הכל מתחיל לבעבע, והעולם נחרב. העולם נחרב, וכל דבר חי שיש בעולם נחרב, ולא נשאר שום דבר. ונוח מבלה עם כל המשפחה שלו ובעלי החיים בתוך הטבע שנה. ואחרי שנה הטבע נחה על הרי הררת. נוח שולח את העורב, שולח את היונה לראות מה קורה, מה המצב. וכשהוא יוצא מהטבע הוא רואה שהעולם חרב. הוא ידע שהעולם הולך להיות חרב, אבל כנראה לראות את זה בעיניים, לצאת מהטבע ולראות בכל מקום רק חורבן, מוות, גופות, שום דבר חי לא קיים, זה דבר מאוד מזעזע. נוח, חזר לומרים, התחיל לבכות, ראה את העולם חרב, התחיל לבכות, נשבר לו הלב. אומר המדרש, מדרש הנעלם, תנור הבנן, מה השיב הקדוש ברוך הוא לנוח כשיצא מן הטבע וראה כל העולם חרב והתחיל לבכות עליו? אמר, ריבונו של עולם, נקראת הרחום, היה לך לרחם על בריאותיך. אתה נקרא רחום, נכון, חוטאים, אבל בכל אופן אתה בראת, היית צריך לרחם. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? ישיבו הקדוש ברוך הוא רואה שוטה. כעת אתה אומר כך? עכשיו אתה מדבר? ולא בזמן שאמרתי לך בלשון רכה, אמרתי לך הרבה, הרבה אמרתי לך, עשה לך תיבת עצי גופר, אני מביא את המבול, ויאמר השם לנוח, אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. הרבה הרבה דיבורים הקדוש ברוך הוא דיבר עם נוח. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא מגלה לו ואומר לו, כל זה התעכבתי איתך ואמרתי לך כדי שתבקש רחמים על העולם. אתה המנהיג של הדור, אתה הצדיק של הדור. נכון שניסית להשפיע עליהם, נכון שניסית לדבר, אבל הדיבורים האלה זה רק מישור אחד. היית צריך להתפלל, היית צריך לבקש רחמים. עכשיו זה מאוחר מדי. עכשיו שהעולם חרב, אז אתה מבקש רחמים? היית צריך לעשות את זה בהתחלה. אנחנו רואים גם היום שיש צער בעולם, יש דינים בעולם, יש כוחות של 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 רצח, של אלימות, של חורבן, שהם פוגעים בכל העולם והם בפרט מכוונים אלינו. ובאמת חשבתי על זה בזמן האחרון, שרואים שכל פעם שיש איזה גל של אלימות, של תוקפנות, של רצחנות, אז מה שעולה לאוויר זה מיד עולה לאוויר גלים, תגובות של דיבורים. אלה מדברים עם אלה, אלה מראיינים את אלה, אלה מסבירים על אלה, דיבורים, 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 דיבורים. והדיבורים האלה, מה זה מייאשים ומתישים, כי אתה בא לך לדפוק את הראש בקיר. כמה דיבורים, מה אתם מדברים, מה אתם מראיינים, מה אתם מסבירים, זה הכל, זה לא העניין בכלל. זה לא צריך פה דיבורים, צריך פה משהו אחר. אבל אנחנו רואים שאין משהו אחר. מה אפשר לעשות? זה לא יעזור גם להטיס טייסות שלמות. מה תעשה שמחנכים כל ילד להרוג אותך? מה אתה יכול לעשות? זה לא רק פה, זה בכל העולם, זה לא מהיום, זה ממזמן. מה אתה יכול לעשות עם כל הצבא המהולל שלך? שום דבר. הדיבורים האלה פשוט מייאשים. אז פתאום חשבתי, הסתכלתי בפרשה וראיתי שבאמת יש צד כזה שקורה כאלה דברים, ויש דינים ויש צער ויש תוקפנות ויש פיגועים. אז באמת התשובה היא דיבורים. לא דיבורים כאלה, לא קשקושים, ולא להג, ולא אלה מראיינים את אלה, ואלה מסבירים לאלה, ושום דבר לא מתחיל, ואנו, זה כמו במלחמת המפרץ, אנו נגיב, אנו נגיב. לא תגיבו, ואתם לא יכולים להגיב, אתם לא יכולים לעשות שום דבר. אבל באמת, יש מה לעשות, וזה הדבר הכי חשוב שצריך להגיד, יש מה לעשות. מה שקורה, הוא לא קורה אף פעם סתם, ויש מה לעשות, ואנחנו יודעים, כשאנחנו לומדים את התורה, בדיוק מה צריך לעשות. אנחנו יודעים מה יעזור. מה לא יעזור, אנחנו רואים. ומה שיעזור ומה שיגן עלינו ומה שיפגע ויכריע את האויבים שלנו ואת השונאים שלנו פה ובכל העולם, זה באמת, באמת, עד כמה שזה נשמע מוזר, זה באמת דיבורים. וזה כתוב בפרשה. אבל שם טוב הקדוש גילה את הסוד הזה ואמר לנו, הנה אנחנו רואים, הרי ראינו במדרש שהקדוש ברוך הוא אמר לנוח, למה לא התפללת? לא קלטת שאני רוצה שתתפלל? תראה כמה אני מדבר איתך. רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, יש לו תורה מדהימה, תורה קי"ב וגם תורה ט', ששם הוא מסביר את כל הארכיטקטורה של תיבת נוח בתור הוראות מדויקות איך להתפלל. איך לבנות את התיבה שווה איך להתפלל. צוהר תעשה לתיבה, צריך שיהיה פתח של אור, שאור נכנס לתוך התיבה. קודם כל, הדבר הבסיסי, שהמילה תיבה, פירושה בלשון הקודש, מילה. תיבה זה מילה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבנות מילים. איזה מילים, אומר רבי נחמן, מילים שיעיר בהם אור. וכל ההסבר של התיבה, איך היא בנויה, רבי נחמן מסביר שזה הוראות לתפילה. אז הקדוש ברוך הוא רצה שנוח יתפלל. למה הוא לא אמר לו את זה מפורשות? כי הוא צדיק, הוא צריך להבין לבד. אם יגידו לו הכל עד הפרטי פרטים, אז איפה הוא בתוך הסיפור? אנחנו רואים שצדיקים, ככה זוהר אומר, צדיקים, בדורות הבאים, שיצטרכו להגן על העולם, אפילו על אנשים שהמצב שלהם גרוע, הם ישר מתפללים. אברהם אבינו רואה מה שקורה בסדום, נכון, זה דברים קשים, זה דברים נוראים, זה דברים מחרידים, אבל זה בני אדם, אפשר להציל אותם, הם יכולים להשתנות, אפשר לעשות משהו. אז אברהם אבינו מתפלל, אולי ככה, ריבונו של עולם, תציל אותם, תרחם עליהם, אולי, הוא מתפלל. אבל הוא מגיע למקום שהוא כבר לא יכול יותר להתפלל, אז באמת זה מבול של מים, ושם היה מבול של אש, ואחר כך אנחנו זוכים לצדיק נשגב כמו משה רבנו, שכל פעם שיש איזה בעיה, ויש חטאים, ויש דינים, ויש מתחילה איזו התקלות שיכולה להביא חס ושלום חורבן, משה רבנו מתפלל, ומשה רבנו לא עוצר. הוא לא פותר את זה ככה, הוא יפתור את זה ככה, לא ככה, 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 ככה. הוא בסוף מגיע למקום שהוא פותר את זה. הוא פותר את זה עם תפילה, הוא פותר את זה עם דיבורים קדושים. ויש דבר מאוד מעניין שראיתי במדרש. המדרש אומר שהעולם היה כל כך נגוע, והעולם היה גם מלא בידע מיסטי, לא רק בטכנולוגיות מתקדמות שהיו להם, שאנחנו לא המצאנו אותם, אלא גם בידע רוחני מאוד מאוד גבוה של שליטה רוחנית במציאות. והם ידעו שהולך להגיע לעולם איזה מישהו כזה שקוראים לו נוח, שהוא יהיה האויב של כל הסגנון שלהם. הם ידעו את זה, הם חיפשו אותו. וכשנוח נולד, אומר המדרש, אבא שלו ראה שזה משהו מיוחד. הוא האדם הראשון שנולד מהול, היה איזה אור מיוחד, דברים בעולם התחילו להשתנות. הכללה של אדם הראשון התחילה להיחלש. הייתה הרגשה שמשהו הולך לקרות, משהו גדול הולך לקרות. וגם כל המנהיגים של העולם של הרשע ידעו שיש פה איזה אחד שהולך לשנות את התמונה, שיכול לשנות את התמונה, הם חיפשו אותו. אומר המדרש, אבא שלו אמר, אסור שידעו איך קוראים לו, כי הכוחות השליליים, או כל דבר שיש בעולם, השליטה הרוחנית, הפעולה הרוחנית, שרוצים לפעול על מישהו, צריך לדעת את השם שלו. כמו שאנחנו מתפללים שמישהו יהיה בריא, צריך לדעת את השם שלו, מה השם שלך? תפלל עליך. אותו דבר מהצד השני, שרוצים חסום לפגוע במישהו, צריך לדעת מה השם שלו. אבא של נוח ידע שזה הסיפור, הוא אמר, אני חייב להסתיר את השם שלו. אז הנה, יש לנו סקופ, נוח זה לא השם שלו בכלל. כך אומר המדרש, נוח זה לא השם שלו, זה שם לעיתונות, זה שם לתקשורת, זה לא השם שלו. מי אמר? כתוב בתורה. ויקרא שמו נוח לאמור, זה ינחמנו ממעשינו מיצבון ידינו מן האדמה אשר הררה השם. כשנוח נולד, אז אבא שלו אמר, אני רואה שיש פה משהו שהולך להביא תיקון לעולם. זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו, מן האדמה אשר הררה השם. הקדוש ברוך הוא כילל את האדמה, וזה את הפך תוכל לחם, וקשה מאוד לזרוע, וקשה מאוד לקצור. הכל מאוד מאוד קשה. הנה מגיעה פה ברכה. הנה הבן אדם שיביא נחמה. אומר המדרש, אם זה בן אדם שצריך להביא נחמה, ואתה רוצה לקרוא לו על שם הנחמה, אז מה פתאום אתה קורא לו נוח? אם אתה קורא לו נוח, פירוש המילה נוח זה מנוחה, לא נחמה. נחמה ומנוחה זה שני דברים שונים. אם אתה קורא לו נוח, היית צריך לקרוא לו, היית צריך להגיד, ויקרא שמו נוח לאמור, זה יעשה לנו שיהיה לנו נוח, שיהיה לנו מנוחה, שננוח. זה לא מה שכתוב, כתוב משהו אחר. זה ינחמנו. אומר המדרש, מה השם האמיתי שלו? מה אתם אומרים? נחמן. המדרש, האמת אומר ששתי אפשרויות. זה ינחמנו יכול להיות או נחמן או מנחם, אבל לא נוח. נכון? נכון? אז, אבל יש לו שם אחר. השם האחר שלו זה הכוח המיוחד שלו לנחם. אבל אנחנו רואים שנוח לא הצליח לנחם. הוא עשה, פעל משהו בעולם, אבל הוא לא גמר. מה היה חסר לנוח כדי להביא את העולם לתיקון שלו? תפילה. זה היה השיחה הכואבת בין נוח לבין הקדוש ברוך הוא כשנוח יצא מהטבע. למה אתה עכשיו, למה אתה מעכשיו מתפלל? היית צריך להתפלל שלא יהיה כל הצער הזה. זאת אומרת, שאם היית מתפלל, ואם היית מלמד את האנשים בעולם להתפלל, למרות שהמצב שלהם הוא כזה, היו מבקשים עזרה, התמונה הייתה משתנה, לא היה קורה כל החורבן הזה. כמו שאברהם ניסה לעצור חורבן, כמו שמשה רבנו הצליח לעצור הרבה חורבנות. ובאמת אנחנו רואים הרבה הרבה, הרבה הרבה שנים אחר כך, הגיע לעולם מישהו שזה היה השם שלו בגלוי, נחמן. והוא באמת אומר, העיקר זה תפילה. הוא אומר, צריך להתפלל, צריך לדבר, וזה מה שיעזור לנו, וזה מה שיציל אותנו. אומר הבעל שם טוב הקדוש, שההוראה לבנות תיבה היא הוראה לכל הדורות. יש מבול, יש דינים, יש צער, יש בלגן, תבנה תיבה. לא סתם תבנה תיבה. בוא, מה הקדוש ברוך אומר לנוח? בוא אתה וכל ביתך אל התיבה. הפירוש הפשוט, נוח, עם המשפחה שלו, עם כל החיות, כל העולם, תרכיז של כל העולם, הכל נכנס לתיבה. אז אומר הבעל שם טוב הקדוש, אומרים הצדיקים, שכל אחד צריך לקחת את כל העולם שלו, את כל המשפחה שלו, את כל החיים שלו, את כל הפרטי פרטים, ולהכניס את הכל לתוך תיבה. איזה תיבה? תיבה של תפילה. תיבה, כמו שאמרנו, תיבה, המילה תיבה, פירושה תפילה. בוא נקרא את זה רגע. את הלשון של הבעל שם טוב. נראה את זה אחר כך. והקדוש ברוך הוא אומר לנוח בצורה מפורשת, תפילה הייתה משנה הכל. תפילה הייתה משנה הכל. אנחנו בעזרת השם נראה היום איך זה משנה. איך זה בדיוק עובד. וגם החפץ חיים, גדולי ישראל בדור הזה ש... שדיבר על מה שקורה היום, אז הוא אמר שהכל תלוי בתפילה. הכל תלוי בזה שאנחנו נתפלל. תראו את המילים שלו. חפץ חיים כותב ככה, כל הצרות הבאות עלינו, שאין אנו ניצלים מהם. זה הנה, זאת השאלה, מה קורה? למה אנחנו לא מצליחים להינצל מכל הצרות? אז אומר החפץ חיים, הם בגלל שאין אנו צועקים ומרבים בתפילה עליהם. כי לו התפללנו ושפחנו שיח לפני הקדוש ברוך הוא, בוודאי לא ישובו תפילותינו בקשותינו ריקם. ולא יסתפק האדם במה שמתפלל 18, 3 פעמים בכל יום. לא מדובר דווקא על התפילה המסודרת בבית כנסת, אלא כמה פעמים ביום צריך לשפוך תפילות ובקשות בינו לבין עצמו, כשהוא בביתו מעומק הלב. חפץ חיים אומר, תדבר עם השם, תדבר עם הקדוש ברוך הוא בשפה שלך, תגיד תהילים, תגיד ליקוטי תפילות, דבר, תגיד, דבר עם אבא שבשמיים. אז אנחנו רואים, נראה את זה בהמשך, שהקרב האמיתי, המלחמה האמיתית, היא נמצאת במישור הזה. כמה תפילות אנחנו מביאים? ואם נגיד כן, אבל רואים שזה לא עוזר, חס ושלום להגיד ככה, כי מי שטיפה יודע מה הם רוצים לעשות ומה הם יכולים לעשות, אז אנחנו רואים שזה מאוד עוזר, כי הם לא מצליחים לעשות אפילו מעט ממה שהם רוצים. הלוואי שלא יצליחו כלום, והלוואי שיקויה מה שדוד המלך אומר, חרבם תבוא בליבם וקשתתם תישברנה. אבל אף על פי כן אנחנו רואים שהם לא מצליחים, ממש על גבול, לא מתוכנן, התגלה בצוק איתן שהמנהרות האלה מתוכננות לאיזו פעולה שהייתה מתוכננת לראש שנה תשע"ה, של אם זה היה חס ושלום מתרחש, שלא נדע מצרות. זה יתבטל. אז יש כאן מלחמה בין דין לבין חסד. ומה שמעורר את החסד ומה שמבטל את הדין, זה אנחנו. אנחנו יכולים להשפיע. אנחנו נמצאים בתוך הקרב הזה. הדיבורים שמדברים, זה לא הכיוון. אנחנו צריכים לדבר דיבורים. כל אחד מאיתנו עושה את העבודה הזאת. וזה מאוד מעניין שדווקא המלחמה שלנו, עם האויב הזה שבתורה קוראים לו ישמעאל, היא מכוונת, מאוד מאוד מדויק לעניין הזה, שזה בעצם העניין, זה בעצם הקרב. יש ספר שנקרא פרקי דרבי אליעזר, כתב אותו רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס, אחד המדרשים הקדומים של עם ישראל, והוא מסביר למה קוראים לישמעאל ישמעאל. מי שנתן את השם הזה ישמעאל זה הקדוש ברוך הוא שאמר וקראת שמו ישמעאל. אז נכון, התורה נותנת הסבר פשוט למה קוראים לו ישמעאל, כי השם שמע לתפילת הגר והציל את הבן שלה. אבל אומר פרקי דרבי אליעזר, הרי לפי זה, הרי אנחנו מדייקים, כל דבר הוא מדויק. לפי זה, אם הפירוש היחיד של השם ישמעאל פירושו שמע השם אליעונך, אז היה צריך להיות שמו שמעאל, בלשון עבר, שמע השם, שמעאל. מה זה ישמעאל? זה מדובר על משהו אחר, על משהו עתידי. אז אומר הפרק רבי אליעזר, ולמה נקרא שמו ישמעאל? מפני שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בכל נעקת העם, עם ישראל, ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. לפיכך נקרא שמו ישמעאל, שנאמר ישמעאל ויענם. אז ישמעאל, השם של האויבים שלנו, זה על שם שהתפילה שלנו תשמע. זה מלחמה שמה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם תפילה. זה מה שנדרש מאיתנו. ואנחנו רואים שגם רבי נתן וגם רבי נחמן מדברים על זה כל כך הרבה, שהתפילה שלנו, התפילה שלנו זאת אומרת המילים שלנו, תיבה, פירוש המילה תיבה זה מילה. כל מילה נספרת, כל מילה נחשבת. לא חייבים, זה לא תלוי רק באיזה בן אדם שיש לו עוצמה רוחנית, שיודע להתפלל מעומק הלב תפילות ארוכות שמשנות את העולם, או בצדיקים שמתפללים. לא, זה תלוי ועומד על כל מילה, על כל תיבה של כל אחד מאיתנו. תראו מה רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, כי כנגד קליפת המן עמלק, המן עמלק זה אותו כוח של טומאה שמכניס לנו בלב ספקות, ייאוש, עצבות, חלישות הדעת, אטימות, כל ההרגשות השליליים והקשים שמתגברים בגלל המצב הזה, זה נקרא קליפת המן עמלק. למה זה קליפה? כי זה סוגר אותך, זה אוטם אותך. אתה כבר לא יכול לעשות כלום, כבר אין לך לב לכלום, אין לך חשק לכלום. אתה מתייאש. אז זה המלחמה הרוחנית שמתרחשת. אז אומר רבי נתן, כי כנגד קליפת המן עמלק, שהוא בחינת עריכת הגלות של עכשיו, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה. כי אם להרבות בתפילה ותחנונים וצעקות ושוואות וזעקות בלי שיעור, עד ישקיף ויראה השם משמיים. עד מתי? עד שהדבר הזה ישנה את המציאות לגמרי. כי תפילה למעלה מהכל, וכולל כל החמישים שערים של הקדושה, כי התפילה היא בחינת נתיב לא ידעו עית, בחינת שער החמישים שאין מי שישיג אותו, כי אין שום שכל שיוכל להשיג ולהבין עד איכן מגיע הכוח של תפילות ישראל, אפילו של הפחות שבפחותים, בפרט מה שמתפלל כל אחד על צרת נפשו שהוא רחוק מהשם יתברך, כי עיקר הגאולה השלמה עתידה לבוא על ידי תפילה. אז יש לנו פסוק באיוב שאומר, נתיב לא ידעו עית, ולא שזפתו אין עיה. עית ועיה זה עופות טורפים שחגים מלמעלה, יש להם ראייה מאוד חדה, כשהם רואים את הטרף שלהם הם צוללים אליו ותופסים אותו. אז אומר לנו הפסוק, יש נתיב לא ידעו עית, ולא שזפתו אין עיה, שהעופות הטורפים לא יכולים להתביית עליו. אז מה הפירוש מהבחינה הרוחנית? הרבה דברים שאנחנו עושים, אז יש עליהם תצפית, יש עליהם מקמים שרוצים לשבש לנו את זה. אנחנו רוצים לעשות מעשים טובים ומדויקים, הרבה פעמים יוצא לנו עקום. אנחנו רוצים להבין, לא מצליחים להבין. רוצים לשנות, לא מצליחים לשנות. הרבה דברים משתבשים, רוצים להרגיש, והלב אטום והלב מבולבל. למה? כי יש תצפית, תצפית של כוחות שמחפשים להחליש אותנו. אבל יש נתיב, יש דרך, יש משהו אחד שזה עובר דרך המקמים. חמקן. המקמים לא עולים עליו. העין של העיה, של העופות הטורפים לא תופסת אותו. אי אפשר לקטרג על הדבר הזה. מה זה נתיב לא ידעו עית? אומר רבי נתן, זה כל דיבור של יהודי, שיהודי הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מודה, מברך, אומר ברכה, אומר פסוק בתהילים. כל דבר שהוא מוציא מהפה שזה שייך לקודש, אז זה פשוט עובר, זה עובר את המסכים. ורבי נתן גם אומר שהתפילות שלנו, זאת אומרת, המילים שאנחנו אומרים, האדם שומע על איזה משהו, אומר, די, ריבונו של עולם, מה יהיה? זה תפילה. האדם נמצא באיזה קושי, אומר, תציל אותנו, תרחם עלינו, די. כל דבר שהוא מבטא את הרגשות שלו, את הכאב שלו, פונה לקדוש ברוך הוא, זה תפילה. אומר רבי נתן, זה אנחנו יודעים שרבי נחמן קורא לזה התבודדות, והוא כותב בליקוטי הלכות, ואלה שרגילים בהתבודדות, זאת אומרת, האוטומט שלהם זה לפנות, להגיד מילה, לדבר, לבקש עזרה, להגיד איזה פרק תהילים, לפעול על ידי תפילה, אלה שרגילים בהתבודדות, הם בטוחים מכל צר ואויב ומספין, כי הם מסתירים עצמם בצל כנפיו יתברך תמיד. אני מסתתר מתחת לכנפיים של הקדוש ברוך הוא. ומי זה ערב את ליבו לגשת אל השם יתברך, שהם מסתירים עצמן אצלו. אז גם היום זה עובד. לבנות תיבות, כמו שכותב הפרפראות לחוכמה, כשמימי המבול מתגברים ושוטפים מאוד, שהמבול שיש היום זה לא מבול של מים, זה לא מבול של אש, זה מבול של ייאוש. זה מבול של חלישות, של עצבות, של כפירות. החפץ חיים אומר, ורבי נחמן מדבר על זה הרבה, שהמלחמה האחרונה היא תהיה מלחמה של אמונה. שכל הכוחות שבעולם ירצו לגמור לנו את האמונה. זה מה שהם ירצו. יש ספר שנקרא מגילת סתרים. זה ספר סודי שרבי נחמן כתב, והוא כתב בו את כל מה שיהיה בזמן הגאולה לפרטי פרטים, כל מה שהולך לקרות. כמובן הספר הזה הוא סודי, אנחנו לא יודעים איפה הוא נמצא, אבל בספרי ברסלב יש כמה פעמים ציטוטים מאלה שידעו מה כתוב בספר, שהם מצטטים משם כאילו בלי שנשים לב, וזה ציטוט משם. ואחד הדברים שכתוב שם, שאנחנו יודעים שצוטט משם, זה שמלחמת גוג ומגוג, זאת אומרת המלחמה האחרונה לפני הגאולה, היא תהיה במישור הרוחני. יש צד להגיד, יופי, אז לא יהיה מלחמה. קודם כל יש מלחמה, אבל עיקר המלחמה היא במישור הרוחני. מה זה נקרא במישור הרוחני? שרוצים להחליש אותנו מבחינה פנימית, שרוצים להפוך אותנו למיואשים, שרוצים שנוותר על עצמנו, נוותר על הטוב שלנו, נוותר על האמונה שלנו, שנפסיק להאמין בטוב, שנפסיק להאמין בקדושה. זאת המטרה שלהם. אז זה אומר החפץ חיים, זאת היא המלחמה הכי קשה. שתהיה הסתרה. שאלות בסוף. שאלות בסוף. המוסלמים לא מאמינים בתורה שלנו, בגלל שבתורה שלנו, סליחה רגע, בתורה שלנו כתוב לא תרצח, בתורה שלנו כתוב לא תנאף, בתורה שלנו כתוב לא תגנוב, והם עושים את זה בשף הרב, ולכן אנחנו מאחלים להם מה שאנחנו מאחלים. בכל אופן, השאלה הגדולה היא איך זה עובד. אנחנו מדברים פה על נשק, על טילים, על פצצות, על ים של כסף ותחמושת שמגיע לשונאי ישראל, וברגע זה קיים איפה שקיים, על סכינאים בני 13. מה אנחנו אמורים לעשות? להגיד שמה שאנחנו אמורים לעשות זה מילים? זה נשמע קצת באמת... מה הקשר? כשמישהו מתקיף אותך, אתה אמור להגיד מילים, כמובן אנחנו צריכים לעשות השתדלות, ואנחנו צריכים לעשות פעולות כדי להגן על עצמנו בכל צורה, שגם התורה אומרת שאדם צריך להגן על עצמו. אבל מצד שני, התורה אומרת שזה שאתה מגן על עצמך, או זה שאתה נלחם, זה רק צד אחד של המציאות. זה לא כל הסיפור, יש פה עוד משהו בסיפור. דוד המלך אומר, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אז מה אנחנו לומדים? צריך שיהיה שומר, אבל אם השם לא ישמור, השומר לא יעזור. כמו שאנחנו רואים, שגם חלק מאלה שלצערנו נהרגו, היה להם נשק, זה לא עזר. ויש להפך כאלה ש, ש, שניצלו, וזה לא בגלל הנשק שהיה להם. אז שוב, צריך נשק, צריך שומר, אבל יש פה משהו אחר. יש פה עוד רובד, יש פה עוד מישור שהוא בעצם המישור המרכזי. אבל איך זה עובד? איך מילים יכולות לעזור מול כל הדבר הזה שקורה? אז מה שרבנו מחדש, רבנו אומר שהמלחמה בעצם היא מתרחשת בשורש. יש לכל דבר מציאות חיצונית ויש לו גם שורש. המלחמה מתרחשת בשורש. במציאות החיצונית אנחנו רואים הרי שאנחנו לא יכולים לעשות כמעט שום דבר, אבל בשורש כל אחד מאיתנו יכול לעשות ויכול לעשות הרבה. מה הכוונה שורש? כשאנחנו מסתכלים על העולם, איך הוא פועל, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים את הצד החיצוני של הדברים. אבל הצד החיצוני הוא רק רובד אחד קטן ומוגבל. התורה אומרת לנו שמה שמנהל את המציאות זה משהו אחר, זה הצד הפנימי של הדברים. לדוגמה, ניקח את הסיפור בתורה של המרגלים. המרגלים באים, נכנסים לארץ ישראל לפני שעם ישראל אמור להיכנס, והם חוזרים עם אינפורמציה מאוד קשה. יש בארץ ענקים ויש שם כוחות עצומים, כבר נתקלנו בהם קודם, זה בלתי אפשרי לנצח אותם. יש שם צבאות וכוחות בלתי מנוצחים. זה האינפורמציה שהם חוזרים. אנחנו לא יכולים להיכנס, אין אפשרות להילחם, גדול עלינו. זה מה שהם מביאים, דוחות כתובים, ראינו, צילמנו, זאת המציאות. יהושע וכלב, מתוך 12 המרגלים, שלא הלכו בכיוון הזה, הם לא אומרים להם, האינפורמציה מוטעית. הם לא אומרים, לא, הם לא ענקים, יש לנו טכנולוגיה מתקדמת שיכולה להרוג גם ענקים. לא, הם לא אומרים את זה. הם אומרים משהו אחר לגמרי. הם אומרים, רק שנייה, יש משהו אחר, יש משהו שאתם לא לוקחים בחשבון. תראו מה המרגלים אומרים. אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם, שר צילם מעליהם, והשם איתנו, אל תיראום. אין מה לפחד. למה? זה נראה מאוד מפחיד, אבל בעצם משהו אחר קורה פה. מה זה שר צילם? לכל דבר יש כוח רוחני שמחיה אותו. וזה השורש שלו. אם השורש שלו מת, אז הקיום של הדבר הזה הוא זמני. כמו שיש מכשירים שהוצאנו אותם מהחשמל, אבל הם ממשיכים עוד להבהב איזה כמה שניות. ההבהוב הזה זה מה שנשאר מהאנרגיה שהייתה להם, אבל הם כבר מחוץ לחשמל. אין להם שורש, אין מה שיחיה אותם. אז גם אם הם עושים הרבה רעש, זה לא אומר שום דבר. בשורש אין שם כלום. ובשורש של הקיום האנושי, בשורש של בני אדם, יש דבר שנקרא צלם. צלם אלוקים ברא את האדם. צלם אלוקים זה הכוח הרוחני שהקדוש ברוך הוא ברא לאדם, והכוח הזה מלווה אותו, ומשם החיות והכוח של האדם. ובלי זה אין לו קיום, הוא כבר מת, זה רק עניין של זמן מתי הוא ימות כפשוטו. הוא כבר בובה על חוט, הוא לא באמת קיים. על זה דוד המלך אומר בתהילים, אך בצלם התהלך איש. בן אדם הולך פה, זה רק שאם יש לו צלם, אבל אם אין לו צלם, הוא כבר לא הולך פה. והצדיקים אומרים שיש כאלה אנשים קדושים בעלי ראייה רוחנית שהם יכולים לזהות למי כבר אין צלם. ואם אין לו צלם, אז הוא כבר סגור, הוא כבר גמור, זה רק עניין של זמן. זה מה שקרה בארץ ישראל. יהושע וכלב אומרים לעם ישראל, על מה אתם מדברים? שר צילם, אין להם צלם, בשורש הם גמורים. מה אתם מתלהבים ממה שאתם רואים? מה שאתם רואים זה רק הצד החיצוני. בשורש זה גמור. אור החיים הקדוש כותב, ניצוץ המחיה אותם כבר הוסר מעליהם. טוב, אז אנחנו לא רואים צלם של אף אחד, ואנחנו לא יודעים מה קורה, לא איתנו ולא עם אחרים, אבל אנחנו יודעים שמה שמחיה ומקיים משהו, זה הכוח הרוחני שלו. הכוח הרוחני שלנו שמחייב ומקיים את השורש שלנו זה מילים. דיבורים, תיבות, דיבורים קדושים. זה הכוח המיוחד של עם ישראל. וכל דיבור שיהודי מדבר, יהודי הולך לאכול, מברך, ברוך אתה השם, לוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הוא מקיים איזה מצווה, הוא מברך. הוא קם בבוקר, הוא מברך. הוא פותח ספר תהילים, אומר כמה פסוקים, זה תפילה, זה מילים קדושות. הוא פותח, הוא אומר, שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. הוא בורא כוחות רוחניים שמחזקים, שמקיימים את השורש שלו. והכוחות האלה עושים שני דברים, הם גם מחזקים את הכוח של עם ישראל, שזה הכוח שלנו, והם גם מחלישים ופוגעים בכוח הרוחני שמחיה את שונאי ישראל. אז שם נמצא המלחמה האמיתית, ואת המלחמה הזאת כל אחד מאיתנו יכול לעשות. אין לנו מה להתייאש שאנחנו חסרי עונים, אנחנו בכלל לא חסרי עונים, כי זה הסיפור האמיתי. ובאמת שמסתכלים בתורה רואים שהתורה מדברת על העניין הזה, על המלחמה הזאת, בצורה מאוד מפורשת. התורה אומרת, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. זאת אומרת, שהכוח שלנו זה הכל שלנו. זה בזה אנחנו חזקים לשנות את המציאות. והכוח שלהם, של אומות העולם, זה כוח של גשמיות, של כוחנות, ידיים. חז"ל אומרים, בזמן שהכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. אז בעצם, האמת היא שגם הם יודעים את זה. ולכן בכל הדורות המאמץ האמיתי של כל שונאי ישראל זה לא רק לחסל אותנו, אי אפשר לחסל אותנו. כולם יודעים את זה שאי אפשר לחסל אותנו. אבל הם רוצים להשתיק אותנו. הם רוצים שלא נדבר, שלא נתפלל, שלא נפעל את הפעולה הרוחנית, ואז יהיה להם את הכוח הזה. ראיתי, נדמה לי, שאלות בסוף, בבקשה. שאלות, אתה מפריע לנו. שאלה טובה, תכף נדבר על זה. תכף אנחנו נדבר על זה. אנחנו לא יכולים להמשיך בצורה כזאת. אנחנו נתייחס לשאלה שלך, בסדר? שמעתי את השאלה שלך, נתייחס אליה, אבל לא עכשיו, נתייחס אליה, בסדר? אז באמת אנחנו רואים שהכוח שלנו זה כוח של דיבור, והכוח שלהם זה כוח חיצוני, כוח פיזי. ואנחנו גם רואים טוב מאוד שאנחנו לא מצליחים, עם כל הכבוד לכוח הפיזי שלנו, לא מצליחים להכניע אותם. אז הכוח שלנו זה הכל כל יעקב. ודוגמה שיש לנו בתנ"ך לעוצמה הרוחנית של הכוח שלנו, אנחנו מוצאים בסיפור על אלישע הנביא. מלך ארם נלחם בישראל, ואלישע הנביא ברוח הקודש, תלמיד של אליהו הנביא, הוא יודע את כל התוכניות של מלך ארם, והוא מגלה למלך ישראל בדיוק איפה נמצא מלך ארם, מה התוכניות שלו, באופן כזה שאפשר לסכל את כל התוכניות. זאת השם שנזכה גם כן לאנשים קדושים כאלה. מלך ארם חושב שיש איזה משתף פעולה שמוסר את המידע. הוא לא יודע מאיפה כל הזמן מגלים את התוכניות שלו ומפילים אותו בפח. כל פעם שהוא שם איזה מערב, כבר מחכים לו שם, הוא לא מבין את הסיפור. והיסער לב מלך ארם על הדבר הזה, ויקרא אל עבדיו ויאמר עליהם, הלא תגידו לי, מי משלנו אל מלך ישראל? מי זה המשת"פ פה? בואו נתפוס אותו. אז אחד מהעבדים שלו מיידע אותו, אומר לו, תשמע, זה לא מדובר בהלשנה, מדובר באדם קדוש שקיים בעם ישראל, יש לו מידע רוחני, ומשם כל הדבר הזה קורה. ויאמר אחד מעבדיו, לא אדוני המלך, כי אלישע הנביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכבך. אפילו דבר לעצמך בחדר, יש להם נביא, הוא יודע את הכל. אז משם זה לא יעזור לך שום דבר, זה לא קשור למלשינות. אז מלך אמרם אומר, אין בעיה, נתפוס אותו. נתפוס את הבן אדם הזה, נגמור אותו. מלך ארם מגיע בצבא גדול, לתפוס, ללכוד את אלישע. הם מגיעים לעיר דותן, שם נמצא אלישע ונערו, משרתו. הם מקיפים את העיר והם מחכים לבוקר. וישלח שמה סוסים ורכב וחיל כבד, ויבואו לילה ויקיפו על העיר. המשרת של אלישע קם בבוקר, והוא רואה את הצבא העצום שמקיף את העיר, הוא מבין שמחפשים אותם, מאוד נבהל. וישכם משרת איש האלוהים לקום ויצא, והנה חיל סובב את העיר. וסוס ורכב, ויאמר נערו אליו, אדוני, איך נעשה? מה נעשה? זה תראה, איך אנחנו יכולים? אין לו אפילו נשק. מה נעשה מול כל הצבא הזה? אלישע מרגיע אותו. הוא אומר לו, מה שאתה רואה זה רק המציאות החיצונית, זה לא המציאות הפנימית. מה שקורה באמת זה סיפור אחר לגמרי. ויאמר, אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. מה אתה חושב, שכל הצבא הזה זה כל מה שיש? יש צבא הרבה יותר גדול שאתה לא רואה, והצבא שלנו גדול יותר וחזק יותר מהצבא שלהם. איפה הצבא שלנו? שני אנשים בודדים. ואלישע מתפלל, מבקש עזרה משמיים. והתפלל אלישע ויאמר, השם, פקח נא את עיני הנער ויראה, תן לו לראות את המציאות. ויפקח השם את עיני הנער וירא, הנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. והדבר הזה, זאת המציאות האמיתית. גם אותנו מקיפים רכב אש וסוסי אש, ואם זה לא היה, היו גומרים אותנו מזמן, לא רק בחוץ לארץ, גם פה, עם כל הכבוד לאן הוא נגיב ולכל הרעש והצלצולים. נכון שאנחנו רואים שלצערנו עדיין לא באה גאולה, נכון שאנחנו רואים שהם פוגעים בנו, ודברים מאוד קשים ומרים קורים לנו איתם, אבל מצד שני אנחנו רואים עוד דבר, אנחנו רואים בעיניים שלנו דברים על טבעיים ושמירה מיוחדת וניסים גמורים שנעשו, וכל אחד מאיתנו, תכף נביא דוגמאות, מכיר את הסיפורים האלה וראה אותם. ומה הם הסיפורים האלה? מי שהיה במלחמת המפרץ, אני אומר את זה בצורה של מילים, אבל תנסו רגע לקלוט על מה מדובר. זה כאילו ברור מאליו, זה כאילו ברור, ברור שזה ככה היה, זה לא ברור. 39 טילים, כל טיל, נפלו באזור מיושב. 39 טילים נפלו באזור מיושב בבתים מלאי בני אדם. אחד, רק בן אדם אחד, נהרג מהסיפור הזה. ואם נגיד הם לא יודעים לכוון, הם כיוונו, הם פגעו, בתים קרסו. ואם נגיד זה פשוט לא עובד, הטילים האלה הם לא יכולים לעשות כלום, אז מי שזוכר בימים האחרונים, אולי אפילו ביום האחרון לפני שנגמר הסיפור, אז לא טיל, אלא כנף של טיל בסעודיה פגעה בכוח אמריקאי וחיסלה כמה עשרות. אז זה הורג, זה מחסל, 39 טילים. אם היו מספרים לנו איזה סיפור, בזמן בית המקדש, הרומאים זרקו בליסטראות של אבן, והם ציפו אותם בזפת והבעירו אותם באש, וזרקו אותם עם מקלעים ענקיים לתוך ירושלים. 39 אבנים בגודל של החדר הזה נפלו לתוך בתים מיושבים, כלום לא קרה לאף אחד. נגיד, מה, איך אפשר להאמין לכאלה דברים? זה דבר לא הגיוני. לא יכול להיות כזה דבר. אבל זה קרה לנו. זה קרה לנו ממש בפועל. וגם הרבה פרטים שאנחנו יודעים ממלחמת המפרץ. אחד מהם, מי שזוכר, צינור גז בגלילות פונה מגז לפני שפגע בו טיל. אנחנו לא רוצים לחשוב ולא רוצים לדמיין מה היה קורה אם טיל היה פוגע בצינור גז בגלילות שיש בו גז. היו הרבה סיפורים כאלה, גם במסגרת צוק איתן. אנחנו יודעים שהיה טיל, שזה דווח בה בחדשות, שהיה מכוון והגיע בדרכו כבר בתעופה, בעניין של כמה דקות, לישראלי. ולא הצליחו ליירט אותו. ניסו ולא הצליחו ליירט אותו, ובסוף כמה שניות לפני שהוא נחת, רוח פתאומית העיפה אותו לים. זה כתוב בתקשורת, זה לא כתוב בתנ"ך. זה היה שם, כן? זה קרה שם. 4,000 טילים, לא 39, 4,000 טילים שוגרו לרחבי הארץ, ולא מדבר על לוחמים, אנשים שהיו פה, שני אנשים נהרגו. כן? ואני עוד פעם לא מדבר על העובדה שהתוכנית שלהם הייתה לצאת מהמנהרות האלה בראש השנה חס ושלום, בצורה שיטתית לבצע פיגועים ולתפוס שבועים, ומי יודע לאן זה היה הולך. אז אם זה לא נקרא שיש לנו שמירה על טבעית, אם זה לא נקרא שיש פה כוח רוחני שנמצא בתוך הסיפור הזה, אז אני באמת לא יודע. אז מה זה כוח רוחני? מצד שני, הם נלחמים, הם פוגעים, הם הורסים, ויש להם את הכוח ויש להם את הרצון, אז באמת, חשבתי על זה היום, אם היו לנו רק ניסים, אף אחד לא היה נפגע אף פעם משום דבר, מה היה קורה? לכאורה היה יותר טוב, נכון? איזה יופי. רק אתה הולך, נופלים עליך טילים מפה, טילים משם, מיקי מאוס כזה. הכל בסדר, לא קורה שום דבר, אין שום בעיה, הכל נהדר. אם זה היה קורה, היינו עלולים לחשוב שכנראה זה כזה סרט כזה, זה סרט מחשב כזה, זה לא באמת, שום דבר רע לא יכול לקרות לנו. אולי בגלל שאנחנו כאלה מיוחדים, אנחנו אולי משהו, איזה יצורים ממאדים, על אנושיים כאלה, בלתי פגיעים, ואנחנו כאלה טובים וצדיקים, וככה אפשר לסמוך על זה, אפשר להמשיך כרגיל. אז אנחנו לא רוצים להמשיך כרגיל. סוף סוף, אם יש דין בעולם, אז זה בא לעורר אותנו. זה בא לעורר אותנו לבחור בטוב, להתחזק בטוב, לחזור בתשובה, להתקרב לתורה. זה בא לחזק אותנו להתפלל. הפעמים שזה לא מצליח, הם באות לעורר אותנו. תקשיב, זה לא משחק, זה אמיתי. אנשים נרצחים, זה אמיתי. כן, אבל מצד שני אתה רואה כמה ניסים יש גם בתוך הסיפורים של הפיגועים, כמה ניסים יש. אז רגע, אז השם בעדנו או נגדנו, חס שלום? השם בעדנו, ואנחנו צריכים גם להשתתף במלחמה הזאת. והשותפות שלנו זה תביא תיבות. אל תחכה, טוב, בוא נראה מתי יבוא משיח, יהיה בסדר. או שתגיד, לא, אני כבר לא מאמין בכלום. לא, אתה צריך לפתוח את הפה. זה העבודה שלך. ובאמת רבי נתן כותב, תראו איזה דבר מדהים, הוא אומר שהכוח של התפילה, ממש לוקח את המושג תפילה, אמרנו תפילה זה כל מילה, כל מילה שאני אומר, ריבונו של עולם, כל מילה זה תפילה, כל ברכה זה תפילה. התפילה, אומר רבי נתן, היא מורכבת משני חלקים. במה אנחנו מאמינים? אז דבר אחד, אומר רבי נתן, אנחנו מאמינים שהשם יתברך הוא כל יכול, שליט, הוא מושל ומנהיג כרצונו. זה שבן אדם מדבר עם הבורא, מבקש ממנו עזרה, מה הוא מגלה? אני מאמין שאתה שולט בעסק, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה יכול ברגע אחד לשנות את כל המציאות, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אני מבקש עזרה ממך. זה יכול להתגלות בתוך הטבע, אני מבקש עזרה ממך. יש לי חבר שהוא היה ציירת דובדבן, מהראשונים שלה, מסתערבים, שבאמת הם עשו דברים ברמות סיכון מטורפות, מטורפות, ופעולות שממש חיוניות לשמור עלינו. והוא חזר בתשובה, והוא אומר שגם היום הרבה אנשים משם בקשר איתו, והוא אומר דבר מרגש, הוא אומר, הם יודעים שהכוח שלהם זה לא הכוח שלהם. הוא אומר, אחוז ביחס לסיכון שהם נמצאים בו, אחוז הנפגעים שם הוא אפסי. הוא אומר, והם יודעים שיש כוח רוחני, יש כוח של קדושה. הם אומרים את זה, הם מדברים איתי, הם לא חזרו בתשובה, אבל הם יודעים את זה. זה כוח רוחני, זה אלה שמתפללים, זה אלה שלומדים, זה אלה שעושים מצוות, וכל אחד מוזמן להצטרף לאלה. זה הכוח שמזיז את זה. אז הדבר הראשון, אומר רבי נתן, שמאמין בהשם יתברך שהוא כל יכול, שליט ומושל ומנהיג כרצונו. טוב, אז ברור, אם אני מתפלל, אז אני מאמין בזה. הדבר השני, תראו איזה דבר מרגש, רבי נתן אומר פה, שזה כל כך חשוב. רבי נתן אומר, הדבר השני שהופך את התפילה לכזאת עוצמה, להאמין באמונה שלמה שהשם יתברך שומע ומאזין ומקשיב כל דיבור ודיבור של כל אחד מישראל. ויש כוח בכל אחד מישראל לפעול בקשתו ברחמים אצלו יתברך. כל יהודי יכול לשנות את המאזן. כל יהודי יכול לשנות את המאזן. אם אני מאמין בזה, אז מה זה אומר? זה אומר שלא משנה מי אני ומה אני, מה עשיתי, מה לא עשיתי, הקדוש ברוך הוא שומע אותי, אני יכול לשנות, אני יכול להשפיע על המצב. אני יכול לצמצם את הגזרות הרעות, אני יכול לבטל אותן. כל דיבור שאני מוציא מהפה, כל פרק תהילים שאני אומר, כל מילה שאני אומר בשפה שלי לקדוש ברוך הוא. אני אומר מודה אני בבוקר, אני אומר קריאת שמע, אני מתפלל תפילת 18, אני אומר איזה משהו מהלב שלי בשפה שלי. איך שיוצא לי, כל הדבר הזה אני יכול להשפיע, אני מחליש את הכוח שלהם, אני מגביר את הכוח שלי. הכוח שלנו, בפרט כשיש דינים קשים בעולם, זה הכוח שלנו. כל יעקב, תחשבו כמה כוח צריך לעצור או להסיט טיל באמצע המעוף שלו. צריך באמת משהו אלוקי. אבל זה הכוח שלנו. יש לנו כוח אלוקי. אנחנו מעוררים את הכוח הזה, את הקדושה הזאת, על ידי התפילות שלנו. זאת אומרת, השורה התחתונה לגבינו זה לא רעיונות. אנחנו נמצאים בחזית, אנחנו נמצאים בשורה ראשונה בקרב. אין לנו מה לשבת ולהתמלא בדיבורים של דיבורים של דיבורים של דיבורים של כלום, של כלום שמבלבלים את הראש. אנחנו צריכים להביא את הדיבורים האלה שהם נכנסים לתוך המערכת ומפוצצים את מה שצריך לפוצץ. אנחנו צריכים להאמין בכוח שלנו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה מה שמשנה את התמונה. אני מיואש כבר, אני לא יכול, אני לא יודע מה לעשות. תפתח תהילים, תגיד תהילים, עוזר, זה פרק, תצטרף ללוחמים ברוע. תגיד שיר למעלות, שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. המצב השתנה עכשיו, המצב קרה משהו בעולם. כל אחד יכול לעשות את זה, מה יותר פשוט מזה? תגיד משהו בשפה שלך, ריבונו של עולם, תציל אותנו, אדון עולם, תגאל אותנו. תגיד במילים שלך, תמציא מילים משלך. ויש לנו הרבה תפילות קדושות מכל הדורות, יש לנו ליקוטי תפילות של רבי נתן, אפשר לפתוח ולראות שם דברים. ואנחנו עושים את זה, זה הכוח שלנו להילחם, אנחנו נמצאים בחזית הזאת. זה גם מגן עלינו, זה גם שומר עלינו. הייתי פעם סיפור גם כן מדהים על כוח של תהילים, שזה אישה אחת, עברה לו עלינו איזושהי תאונה קשה, ו... אחרי תקופה היא התקשרה לאיזה מישהי ואמרה לה, אני חייבת להגיד לך תודה. זאת אומרת לה, מי את? אני לא מכירה אותך. זאת אומרת, אני אגיד לך מי אני. אני עברתי תאונה קשה והיה לי מוות קליני. פשוט עזבתי את העולם. והתרוממתי מעל הכביש והרכב המרוסק וראיתי את כל מה שקורה. אמרתי, הבנתי שאני מתה. זהו, נגמר הסיפור, אני מתה. ופתאום ראיתי מאיזה רכב שמגיע איזה ענן כזה, הסתכלתי, ראיתי את המספר של הרכב, ראיתי את הכל, הסתכלתי מה זה הענן הזה, ראיתי זה ענן של מילים. הסתכלתי על המילים, ראיתי שזה מילים של תהילים. הענן הזה בא אליי, הקיף אותי, סובב אותי, משך אותי למטה, וחזרתי לחיים. אז כנראה אמרתי תהילים, היא אמרת לה, כן, ראיתי, שמעתי שיש תאונה, עצרתי את הרכב, אמרתי תהילים. אמרתי לה, תודה רבה, אני זוכר את המספר, חיפשתי אותך, מצאתי אותך. אז זה, יש לנו את הכוח הזה, ומה שרוצים שנחשוב, זה שאין לנו את הכוח הזה. מה אני כבר יכול לעשות? אני יכול לעשות. אלה שמברברים לא יכולים לעשות. אבל אני יכול לדבר, אני יכול לבנות תיבת נוח לעצמי, למשפחה שלי, ואם חס ושלום יש משהו שאני רואה שעוד יש צער, אז אני צריך להוסיף, יש לי מה להוסיף. במסגרת הזאת ובהקשר הזה, יש לכם כאן, על הכיסאות שמנו לכם מתנה דיסק, שיש בו כמה שיעורים על תפילה והתבודדות, ואתם יכולים לקחת, ואם יש לכם כבר, אז תקחו, תחלקו לחברים שלכם שגם ישתמשו בנשק, יאללה, תתחילו לראות מה אנחנו יושבים ומחכים שירו עלינו, אז יש לכם פה את הדיסק הזה. חוץ מזה, יש כאן עוד שני פרסומים, גם כן אתם יכולים לראות פה על הדף, בעוד כחודש אני, בעזרת השם, עושה סדנה לגברים על זוגיות במדבר, לילה ויום, גם לרווקים, גם לנשואים, חיזוק לזוגיות, חיזוק לאיך למצוא זוגיות. אז יש לכם פה את כל הפרטים בדף הזה, גם באתר שלנו, אור פנימי ברסלב, אפשר לראות ולהיכנס. ומי שרוצה לסייע לנו לפעילות, גם יש פה את הדף עם כל הדברים שאנחנו נותנים לתורמים שלנו. תודה רבה, בעזרת השם שבוע הבא נדבר על איך הייתה גאולה כל כך נפלאה, ונראה את זה בפרשה הבאה. מקווה שלא נצטרך לדבר יותר על צרות, שיהיה לנו בשורות טובות.